חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לאחר חיסולו של מוסן פחרי זדה, מי שנחשב לראש פרויקט הגרעין האיראני, בישראל הועלתה הכוננות בנציגויות השונות שלה ברחבי העולם. כתבנו שלמה ריזל מדווח.
שגרירויות ישראל בעולם העלו את הכוננות מחשש לנקמה איראנית על חיסולו של אבי הפצצה הגרעינית האיראנית ביום שישי. הדבר נעשה גם בקהילות יהודיות ובמרכזים יהודים במדינות בכל העולם. החשש מפני נקמה איראנית כולל כמה תרחישים, וביניהם בין היתר פגיעה בשגרירויות או בקהילות יהודיות בעולם, הפעלת מיליציות שיעיות בגבולה של ישראל עם סוריה, או ירי טילים בליסטיים לעבר שטחה של ישראל.
האלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, אמר כי לאיראנים יש מספר אפשרויות לתגובה, ומעריך כי תגובה, אם תהיה, לא תתרחש בזמן כהונת טראמפ. הוא דיבר במהדורת הבוקר עם בצלאל כאן.
איראן באמת נמצאת בדילמה. היא מרגישה שהיא חייבת להגיב, יותר מדי פעמים היא נתקפה. התפריט שלהם הוא מאוד גדול. הם יכולים למשל להתקדם בתוכנית הגרעין, לסלק את הפקחים, לפרוש מה-NPT, הם יכולים להפעיל את הפרוקסי שלהם, את חיזבאללה, והם יכולים לפגוע בשגרירויות ישראליות. מאוד סביר שהם ידחו את זה כדי להיות כמה שיותר קרובים לסוף הקדנציה של טראמפ, כדי שטראמפ לא יספיק להורות על תגובה, לתגובה האיראנית.
מחבלים ערבים יידו הבוקר אבנים לעבר רכבים ישראליים סמוך לכפר אל ערוב, דרומית לצומת הגוש. שני ישראלים נפצעו קל. ניסוי פתיחת הקניונים שהחל ביום שישי יימשך, אך האכיפה תתוגבר. כך הוחלט אמש בתום דיון, אותו יזם משרד הבריאות. על רקע התמונות בהם נראים אלפים גודשים את החנויות, קיים אמש משרד הבריאות דיון דחוף, יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, ממונה הקורונה ונציגים ממשרד האוצר. מקורבים לשר הבריאות התריעו כי אם לא יהיה שינוי מיידי בהתנהלות הקניונים, השר יורה על סגירתם. הבוקר מפרסם משרד הבריאות את נתוני התחלואה, מהם עולה כי אתמול הובחנו 569 חולים חדשים. מדובר בעלייה משמעותית באחוז הבדיקות החיוביות שעומד על 3% ו-3 עשיריות. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, מתרעם מהחשש שמביאים כמה כלי תקשורת מעלייה בתחלואה במגזר החרדי לקראת החנוכה, ואומר כי הירידה המתמשכת בתחלואה במגזר החרדי גורמת לאי נוחות כלשונו אצל חלקים בתקשורת, ובמקום שידברו על הציבור הערבי והכללי, התחילו לדבר על החשש מה יהיה בעוד שבועיים. השנאה נוזלת להם מהעיניים, זה בושה וביזיון, אמר חבר הכנסת גפני. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום אחר הצהריים לדיון שנקבע עוד לפני החיסול בטהרן. הקבינט צפוי לאשר את קיזוז הכספים, אותה מחלקת הרשות הפלסטינית למשפחות המחבלים מכספי המיסים שישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית. במערכת הביטחון אומרים כי מדובר ביותר מ-600 מיליון שקלים. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי, ביום שלישי צפויים ממטרים מקומיים משעות הצהריים שהתגברו לקראת יום רביעי.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
עד כאן חדשות כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב לכולם. אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. היום בעזרת השם נוכל להתקדם קצת בחיים, לדבר קצת על ענייני מוטיבציה, מה קורה שאין לנו חשק לכלום פשוט. כן, אין לי כוח, הרב, אין לי מוטיבציה. אני מבין שצריך לעשות, אני מבין שחנוכה מתקרב, אני מבין הכל, הרב, אבל אין לי, אתה יודע, אין לי כוח, פשוט אין לי שום מוטיבציה בגרוש. רציתי להצטרף לדף היומי, אמרתי, פסוחים הגיע, נו, ו, ו. הרב, אין לי מוטיבציה. על זה נדבר היום איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, יאיר ציילינג איבר המפיקה שלנו, ונלמד היום 5 סיבות מדוע אין לי מוטיבציה הרבה פעמים, ולאחר מכן בלי נדע בעזרת השם 7 סיבות איך אני יכול לדחוף את עצמי קדימה, וכל זה כיצד זה קשור לפרשה של יעקב אבינו והפגישה שלו עם עשיו. אז יקיריי, בואו נתחיל עם הנקודה העיקרית של באמת, נא להכיר את המושג יצר הרע. שולם עליכם. עכשיו, הדבר מאוד מאוד מפתיע, מכיוון שבדרך כלל, אני אקרא לכם את רב חיים זייטשיק בפרשה שאומר, הנה טבעו של האדם, שהוא שונא למי שהזיק לו. טבע האדם, בינינו, אם מישהו פגע בך, עשה לך, לקח לך וכדומה, אתה לא בדיוק ממשיך לאהוב אותו, נהדר. ולא רק אתה לא מתחיל לאהוב אותו, אלא גם וזוכר תמיד את ההפסד או את הנזק שגרם לו. כאילו אני לא אשכח לו את זה, החתיכה, אתה מבין? אתה לא שוכח לו את זה, אתה מפנים את זה היטב, היטב במאגר הזיכרון שלך. הוא ממשיך הרב אומר, והאדם אינטור תינה, הוא אומר, גם לבעל חיים או לדבר דומם שגרם לו רעה. הוא זוכר תמיד את המקום שבו הראה לו המקרה הרע. ונראה לו כי המקום שהוא, הוא זה שגרם לו רע, כי אני שונא את המקום הזה, יש לי זיכרונות לא טובים במקום הזה, אתם מכירים את זה? נדע, וכאשר הוא מתקרב. רק למקום שאתה יודע שנגרם לו פעם איזשהו הרגשה לא טובה, נאחז פלצות, הוא ממהר להתרחק ממנו. כך אם גם יבוא לו מכתב שיש בו חס שלנו בשורה רעה, אז כמובן שכל פעם שהוא יראה את הדבר, זה רק יזכיר לו, הנה, הנה, זה את הדבר הזה, הוא... כאילו הוא גרם לו את הנזק, הוא אומר, כללו של דבר. האדם שונא למי שהזיק לו, ולכן, ולכל הגורמים לכך, גם השוגגים, אבל פה יש חידוש אדיר. מה החידוש? אם כן, הוא אומר הרב, למה לא ישנא אדם את היצר וחילותיו, שהוא השונא הגדול ביותר לאדם, הרוצה לאבד את האדם משני העולמות. אופה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, יש בתוכנו כוחות פחות חיוביים, בסדר? והכוחות הללו גורמים לנו ומסיתים אותנו ומפתים אותנו, ולאחר מכן אנחנו נופלים. איך אנחנו לא שונאים אותו, אה? למה אני כל פעם, אתה יודע, מקשיב לו כאילו הוא חבר שלי? אני נופל ברשת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יקיריי, מה קורה לנו? כאילו, איך זה עובד הדבר הזה? כל אחד מאיתנו הרי, אתה נבין את זה, כל אחד מאיתנו הרי בשכל יודע בדיוק מה שצריך לעשות. אם זה כיצד להתחזק ברוחניות, 100% כל המאזינים שלי יודעים כיצד צריך להתחזק ברוחניות, מה זה מוסר, מה הכוונה להתחזק בתפילה, מה הכוונה לשמוע הרצאות, כולנו יודעים מה צריך לעשות באותה מידה, אם ניקח כיוון אחר, כולם יודעים איך עושים דיאטה. יקיריי, כל מי ששומע אותי עכשיו, 100% יודע איך עושים דיאטה. נכון? אתה לא באשליה ששוקולד ירזה אותך, או מיצים ממותקים, או כל מיני שמרים למיניהם יעשו אותך חטוב, נכון? נהדר, אז אנחנו יודעים יפה מאוד. ובכל זאת, איך אני לא שונא את המושג הזה שגורם לי כל פעם ליפול, כל פעם לכעוס על עצמי וכן הלאה. אז הכל תמון למעשה בפסוק אחד. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. פה יעקב אבינו חושף לנו בעצם את הנקודה העיקרית. יצר הרע נדמה לנו לא כעשיו, אם נגדיר את עשיו כרגע כיצר הרע. לא, יעקב אבינו מתפלל לבורא עולם, בבקשה אלוקים, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה? כי לפעמים הוא מגיע בתור אחי, כי לא אח שלי, מה קורה? בוא שנייה, בוא, אל תדאג, אני רוצה לטובתך. בוא נראה משהו, בוא נאכל משהו, בוא נשען כמעה. ופתאום כאילו אתה קולט עוד פעם עבד עליי, לא מאמין, נהדר. אז פה תמונה הצלחה ופה תמונה כישלון. אם אני לא יודע להבחין שזה הוא, הוא, אוקיי, אני למעשה כל הזמן להתמודד. אבל יש טיפה יותר דברים עמוקים. והדבר העמוק יותר זה צריך להבין דבר אחד מאוד עיקרי. מה באמת מניע אותי לעשות כך או אחרת? מה הטבע של המוטיבציה האנושית, אתם יודעים? אז רוב העולם חושב שזה מה שמוגדר כמקלות וגזרים. זאת אומרת, מצד אחד רדיפה אחרי הנאות או בריחה מסבל, זה הקונספט הכללי שאנשים סוברים, שזה מה שמניע את האדם. אני רוצה משהו, אני רוצה לקבל תמורה מסוימת, אני אעשה דבר מסוים, או שאני מפחד מעונש, אז אני אתרחק מדבר אחר. יש בזה משהו בוודאי, אבל יש פה משהו יותר עמוק. למעשה, כשאני מדבר על בריחה מסבל או חיפוש מהנאות, למעשה מה שאנחנו מנסים כל הזמן להימנע, זה להימנע מאי נוחות. תקשיבו טוב עכשיו. רוב המניעים שלי בחיים זה בגלל שאני מנסה להימנע מאי נוחות. תכף נסביר את זה. ברמה הפיזיולוגית הכי פשוטה, קר לך, אתה לובס וודר. זאת חם לך, אתה תפתח את המזגן. זאת אומרת, בכל פעם שאנחנו נרגיש איזושהי נוחות, הדבר הזה בדרך כלל גורם לי לעשות פעולה מסוימת. וזה נכון לגבי כל דבר. אני לא סתם אוכל, אין כזה דבר. יש לי איזה אי נוחות, זה יכול להיות רעב מצד אחד, או שיעמום מצד שני. אבל זו הרגשה של אי נוחות, לא נוח לי, טוב, אני מחפש משהו לאכול, אני אפתח את המקרר. הבנתם? כל פעם שיש לנו תחושה של אי נוחות, אנחנו נחפש משהו על מנת להסיח את הדעת. ופה אנחנו בבעיה עיקרית. מכיוון שככל שאנחנו לא מסוגלים לסבול אי נוחות, או כשאנחנו לא מצליחים לקיים את מה שחזל אמרו לנו לפסוק, אדם לעמל יולד, באת לעולם להתמודד עם אי נוחות. כל החיים זה אי נוחות, יקיריי. אנחנו כמובן רוצים שלנו נוח, אבל כל החיים זה התמודדות עם אי נוחות. אז אם האי נוחות הזו דוחפת אותי למעשים חיוביים, אין לי בעיה, מצוין, זה הסיבה העיקרית. זאת אומרת שבורר נתנו איזו תחושה, לא, אני לא אתן לך להיות משועמם. עד כדי כך, תקשיבו טוב, ראיתי ניסוי שזעזע אותי עמוקות. טימותי וילסון, ניסוי שנעשה בארצות הברית, פשוט הכניסו אנשים לחדר, ובחדר הזה אין מה לעשות. סתם שיעמום, זה הכל. עכשיו, האנשים נתבקשו לשים את היד על תחבושת בד. זהו. עכשיו שימו לב טוב. התחבושת הזאת הייתה מחוברת לכפתור, ואמרו להם, תדעו לכם, אם אתם לוחצים על הכפתור, זה נותן לכם איזה זץ חשמלי כזה קטן, הבנתם? עכשיו תקשיבו, הם אמורים לשבת בחדר בלי לעשות שום דבר, אבל כיוון שהם לא עשו שום דבר, יש איזו תחושה של אי נוחות. נו, נו, שיקרה משהו, אז תקשיבו טוב, 60% מהגברים לחצו על הזץ החשמלי, מהשעמום כאילו, בוא נראה מה זה עושה, הבנתם? אמנם 20% רק מהאנשים, אנשים במצב יותר טוב, אבל אתה רואה שאנשים מהשעמום, מהתחושה, אני חייב שיהיה פה משהו, כאילו אני לא יכול עם השעמום הזה, אז הם יעשו איזה משהו. זאת אומרת, המנוע העיקרי כמעט למוטיבציה שלנו זה אי נוחות. עכשיו, זה מוטיבציה לא בכך חיובית, גם אדם הולך לישון, למה הולך לישון? למה כאילו, אתה יודע, החבר'ה צעירים פעם, יאללה, הולך לישון. מה זה הדבר הזה? שוב פעם, זה מוטיבציה לברוח מאי נוחות כלשהי. לא נוח לי, לא טוב לי, משעמם לי, אין לי כוח שולחן שבת, דיכאון מזה, לא בא לי ללמוד, לא בא לי להתמודד, אופ, אני הולך לישון. זאת אומרת שלמעשה בורא עולם עשה את זה למנת שאנחנו לא נאהב שיעמום, שזה ידחוף אותנו קדימה, ללמוד, לגדול, להתפתח בכלל רוחנית, וממילא להתקדם בחיים. אבל אנחנו לוקחים את זה למקומות לא נכונים. ולכן היום נחשוף בפניכם את כל המושג של מוטיבציה, כיצד הדבר עובד, ניקח 5 דרכים, מדוע אין לי מוטיבציה לפעמים. למה יש לנו חוסר מוטיבציה? מה הבעיה? למה אנחנו לא דוחים כל מיני קדימה? אתה יודע, כל הזמן עם התלהבות, נהדר. כי יש פה כמה מניעים חשובים, מצד אחד. מצד שני, בואו נדבר גם על איך כן מעוררים. בסדר? אוקיי, הבנתי הרע, הבנתי את הסיבות למה לא, אבל תן לי גם למה כן. בסדר? אז יקיריי, בואו נתחיל. נקודה ראשונה, בואו נחלק את עצמנו לשלושה סוגי אנשים. הסוג הראשון של האנשים זה הסוג של המאשימים. פירוש דבר, אחרי שאנחנו עושים משהו לא טוב, אנחנו מאשימים את עצמנו, הטלפון השם, לא יודע, הרשת השם, המחשב השם, ההורים של השם, אשתי השם, הבעלך השם, זה המאשימים. אוקיי, כי שוב פעם יש לי הרגשה לא נעימה, והמוטיבציה שלי זה לפתור את עצמי מהתחושה לא נעימה, ולהאשים מישהו אחר נותן לי זה הרגשה לא די נחמדה. יש כאלה ההפך, מביישים את עצמם. הם צורקים עצמם, אני אצלה, אני אפס, אני לא שווה שום דבר, ואז בעצם הם זורקים את כל האינוחות על עצמם, וזה נותן להם איזושהי תחושה כאילו, אוקיי, אני הענשתי את הילד הרע, או תבין, תחושה כזאת של איזשהו ביוש עצמי, שנותן להם איזו הרגשה לכאורה, לכאורה של סיפוק כלשהו. הדבר האחרון, אני הייתי מציע להיות יותר סקרנים. אנחנו נפתח בזה, כי זה יפתח לנו איזשהו צוהר שחשוב לנו מאוד לדעת. נקרא לזה 10 דקות. כלל 10 הדקות. בכלל 10 דקות ילווה אותנו בפעמיים בתוכנית היום. חלק ראשון, זאת אומרת שבמידה ואתם רוצים לעשות זה משהו, שזו תחושה של אי נוחות, ולכן אני רוצה לעשות משהו שהוא לא הכי טוב עבורי, אין בעיה, אני לא מוכן לעשות את זה. אני אומר לך, אל תעשה את זה עכשיו. קח 10 דקות. עוד 10 דקות, דבר איתי. לא עכשיו. זו הנקודה הראשונה שאנחנו רוצים איכשהו להבין, שאני לפעמים רוצה גם לא לעשות משהו. אבל מה מונע ממני להתקדם? מה מונע ממני את המוטיבציה שאני רוצה שתהיה לי? שאלתי מי שהיה לי אתמול זום כזה לצרפת. עם תרגום מצרפתית, מאוד נחמד, למדתי כמה מילים מצרפתית, חמוד. אז מישהו שואל אותי, יש אפשרות שיהיה מוטיבציה כל הזמן? איך אפשר שיהיה כל הזמן, אתה יודע, הברן כזה זוז, אני כובש עולם עכשיו. יש כזה דבר. אז תשובה היא שלמעשה, כנראה שלא. אין אפשרות לכל הזמן, כי מוטיבציה זה במידה מסוימת גם רגש. וכמה שזה רגש, כמו רגש לכל דבר, זה יכול להיות רגש של אהבה, או רגש של שנאה, הוא לא תמיד אותו דבר, זה בא בגלים, אז ככה גם המוטיבציה. אבל יש דברים שבעצם, אם נבין את הסיבה שלהם, יהיה לנו יותר קל. למשל, מה הסיבה האמיתית של חוסר מוטיבציה? ואני צריך לבדוק את זה עם עצמי. למה? כי לפעמים חוסר מוטיבציה, שימו לב טוב, זה רק סימפטום של בעיה גדולה יותר. למשל, אם אדם סובל או מתמודד עם פרפקציוניזם, היה לנו פעם תוכנית שלמה על זה, על פרפקציוניזם, אני רוצה שהכל יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, ואתה דרך... אז חוסר מוטיבציה, זה לא הרבה בחוסר מוטיבציה, זה בגלל לובע מהפחד, שמה אני לא יצליח להשלים את המשימה בצורה שאני רוצה. אז מני אני לא מתחיל, או שאין לי, אני מפחד להתחיל עם זה בכלל. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שאנחנו סתם דחיינים. אתה יודע, דוחים, בעזרת השם, בלי נדר. וככל שדוחים יותר, אז המוטיבציה יורדת. ופה באמת, אם אני אתמקד במוטיבציה, זה יעזור לי. אבל קחו חמש סיבות, מדוע אדם נוזלת לו המוטיבציה מהגבות. סיבה הראשונה, בוא נגדיר את זה, לא בא לי. כן, לא בא לי, נכון. מה זאת אומרת? לא בא לי להרגיש לא בנוח. כמו שאמרתי לכם, שהאדם מנסה לברוח מהנוחות, זה אחת הסיבות לחוסר מוטיבציה. למה? כי, תבינו, להצליח בחיים בכל תחום, לא משנה אם זה תורה, או להבדיל ספורט, עסקים וכדומה, נצטרך לעשות הרבה דברים משעממים, ולפעמים גם מונוטונים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו זה יגרום לנו תחושה לא נוחה, ולא בא לי. תבין, ברמה הכי פשוטה, פשוט לא בא לי. עכשיו, זה לא תירוץ, כאילו, אתה אומר לא בא לי, ואתה מרגיש כזה חמוד, ממש לא חמוד. זה לא בא לי, ולצערי הרב, זה כמו ילד קטן, זה מתאים לילד בן 3 להגיד לא בא לי, אבל לא לאדם בן 30, סליחה, שאני אומר לך את זה. אז הנקודה העיקרית היא, לא בא לי להרגיש לא בנוח, וממילא, אתה יודע, או שזה, אני ארגיש בשועמם, ולא רוצה להרגיש בשועמם, בשועמם לי, לא רוצה, לא מתאים לי, אז אני קם והולך. או שלהבדיל, יש איזשהו משהו כזה, אני צריך, זה מאמץ. אם אני, יש איזה משהו שאני צריך לעשות, וזה דורש מי מאמץ, ודורש מי איזשהו כוחות, ופשוט אין לי כוח להשקיע את הכוחות, זו סיבה ראשונה שגורמת לי חוסר מוטיבציה. נגדיר אותה, סיבת הלא בא לי. לא בא לי לעשות משהו משעמם, או לא בא לי להתאמץ יתר על המידה. סיבה שנייה, ספקות אישיים. בוא נגדיר את זה, גדול עליי. לפעמים אין לנו מוטיבציה, מכיוון שזה נראה לנו שהמטלה הזאת כרגע גדולה עליי, אני לא מסוגל הרב, או הלחץ והמתח שזה יגרום לי משתק אותי. זאת אומרת, הרבה פעמים חוסר מוטיבציה נובעת מהמחשבה, אנחנו נבדוק כל דבר בזאת השם, אבל מהמחשבה, תקשיב, זה גדול עליי, אני לא יודע שאני מסוגל, לא בשבילי, חשבתי בהתחלה, אבל לא בשבילי. אז הסיבה השנייה לחוסר מוטיבציה, זה, נגדיר את זה, גדול עליי. סיבה השלישית יכולה להיות כעומס. לפעמים יש לנו עומס בחיים, זאת אומרת, נופל עליך מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, זה הבית, זה הילדים, זה הקורונה, וזה הפרנסה, וזה הבעל, וזה השכנים, והבר מצווה, והחתונה, והברית, ולא משנה מה, מלא דברים, מעין איזשהו עומס קוגנטיבי כזה, או עומס פיזי, ואתה מרגיש, וואלה, שאין לי כוח לכלום. פשוט אין לי כוח לכלום. זאת אומרת, אתם מוצפים, והרגשה כזו של הצפה, היא גם כן גורמת לשאוב מאיתנו את המוטיבציה, ופשוט אנחנו לא עושים כלום. אוקיי? אנחנו תכף ניתן פתרונות לכל דבר בלי נדר, אבל זה הדבר השלישי, כאשר אנחנו בעצם מוצפים, עומס כללי בחיים, ופה נצטרך לחשב נכון מה כדאי, מה לא כדאי וכדומה. נקודה רביעית, חוסר מחויבות למטרה. מה זאת אומרת? הרי הרבה מאיתנו רוצים לעשות דברים. למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? דיברנו על זה שבוע שעבר, שיעור מאוד מאוד חשוב. אמרנו שלכל אחד, לכל חברה, לכל ישיבה, לכל מוסד, לא משנה, יש שלושה דברים. מה, איך ולמה. אמרנו, מה זה המוצר עצמו, הישיבה, או המחשב הכי טוב, תקנה ממני, או הרכב, או הבית. לא משנה, זה המה, האיך, איך הגעתי למה שהגעתי. יש לי את המחשב הכי טוב בעולם, כי יש לי את הרכיבים הכי משוכללים, יש לי את הרכב הכי טוב, איך, כי יש לי את המנוע הכי משוכלל, יש לי את הישיבה הכי טובה, כי יש לי את הרמים הכי טובים. זה האיך. אבל הדבר החשוב ביותר זה הלמה. הלמה, למה אתה עושה מה שאתה עושה? יקיריי, תבדקו את זה במקומות עבודה, במקומות לימודים, במקומות של הגשמה עצמית. ברגע שאדם יש לו למה, יש לו למה, אתה יודע, הוא חי את זה, הוא קם בבוקר עם בערה פנימית, אני רוצה לשנות את העולם, אני רוצה לעשות עולם טוב יותר, אז העבודה שלו חדורת מוטיבציה הרבה יותר, בסדר? כי יש לו את המחויבות למטרה. להבדיל, יש הרבה פעמים, אתה יודע שהיה לנו איזו השראה זמנית. בסדר? נח עליך איזו רוח אלוקית, לצורך העניין, הנה היה סיום מסכת עירובין, כידוע, בעקבות כל סיום נחר רוח מוטיבציה על הרבה אנשים, אני חוזר חזרה לדף היומי, הנה, יפה. אבל זו הייתה השראה זמנית. היא לא חלחלה פנימה כדי לבאור לדחוף אותך קדימה. זה היה נחמד באותו רגע. או לחצו עליך. אתה יודע, הרבה אנחנו מסכימים לדבר מסוים, כי לחצו, אמרתי, בסדר, אני אעשה את זה. אבל זה לא בא ממני, כי זה לא בא ממני, חסר לי בעצם מחויבות למטרה. והדבר החמישי והאחרון, זה נלמד רק אחרי הפרסומות. כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
לקוח יקר, הנך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרח התפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860, מזרח התפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
חיסון לקורונה עוד אין. לסכנות באינטרנט דווקא יש. אינטרנט רימון עכשיו במבצע. 50% הנחה לחודשיים הראשונים למצטרפים לרימון. התקשרו עכשיו. 1-800-222-234.
כן נגיף, לא נגיף.
את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
מ3 יוצא אלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים, ואחריות ל-3 שנים. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין עתידי. עם כאלה הטבות, לא צריך לבחור. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il כפוף לתקנון.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. אסנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
50% הנחה לחודשיים הראשונים למצטרפים לאינטרנט רימון. התקשרו עכשיו 1-800-222-234.
חברים, לא להירדם על ההגה. שירביט נותנים לכם מחיר? תיקחו! איפה אתם תקועים? אדוני, ירוק, סע.
עכשיו בשירביט, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
במוצ"ש הקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה
אצלכם בבית. ב-10 בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו החל ב-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו לכם, והיום אנחנו קצת מתמקדים במוטיבציה, רוצים טיפה לראות איך אפשר להתמודד עם העשיו הזה. הישלח יעקב מלאכים לפניו, אנחנו רוצים לראות איך אפשר להתמודד עם אותו עשיו שהולך להיפגש איתנו יום יום, שעה שעה, מתחננים לבורא עולם, הצילני נא. מיד אחי, מיד עשיו, כי לפעמים הוא נראה לנו אח שבאמת כל כך רוצה לטובתנו, אתה יודע, רק תעשה את זה, בבקשה, בשבילך אתה תהנה. ואחרי זה אתה מרגיש נורא, והיום מעבר לקטרוג שהוא הולך לקטרג אליך ולהגיד, ראית, נפלת פרייר. וזה לא יאמן, כי בדרך כלל אדם אמור לסנות אדם שהזיק לו, אדם שמחריב את עולמו בעולם הזה, בעולם הבא, ופתאום אנחנו מרגישים כאילו, אני בכלל לא שונא אותו, כאילו, אני ממש אפילו... הייתי רוצה לברוח איתו לאנשהו, נכון? אז ממילא אנחנו צריכים לדעת לזכור, קודם כל, להילחם עם מה שנשאר. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכהו, והיה המחנה הנשאר, לפלטה. זאת אומרת, גם אם עכשיו קרה משהו, ויצרה נגח בנו, בעת בנו ברגל אחת, יש לנו עוד רגל. עם הרגל השנייה, יש לנו יד, יש לנו ראש, יש לנו אף, יש לנו פה. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים להילחם. גם אם חטפנו איזה מכה, ממשיכים להילחם, אז למדנו שאנחנו נרגיש את האי נוחות הזאת בחיים, והאי נוחות הזאת תגרום לנו לעשות מעשה מסוים. אני לא יכול להתאפק יותר, אין לי כוח לעשות את זה יותר, בכלל אני אקרוא מיני אי נוחות לטוב ולרע, תדחוף אותנו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך מתמודדים עם אי נוחות, ולראות איך דוחפים את זה קדימה, למרות החוסר רצון שלנו. אז אמרנו שיש 5 סיבות עיקריות למה אדם אין לו מוטיבציה לעשות מה שהוא צריך לעשות. האחד, אמרנו שהוא לא רוצה להרגיש לא בנוח. עוד פעם, לעשות דברים זה דורש מאמץ. מה אתם חושבים? לשבת על הספה בסלון אולי זה יותר נחמד זמנית, אבל אין מה לעשות, צריך לקום ולעשות. וברגע שאני צריך לקום ולעשות, אז לא בא לי הרב. יופי, סיבה ראשונה. סיבה שנייה, גדול עליי. אתה מרגיש שאני לא מסוגל, זה יותר מדי בשבילי, אני לא בנוי לזה וכדומה. תכף נראה, לא מתרגש מכל התירוצים האלה. תכף נראה שנתקבל 7 סיבות בלי נדר, איך כן נדחוף קדימה, או יוצר 7 עצות. אז אמרנו, ספקות אישיים, זאת אומרת, גדול עליי. דבר שלישי, עומס. כאשר יש עומס כללי בחיים, עם כל מיני כיוונים, את צריכה לחתן את הבת שלך, ואתה צריך לרשום את הבן שלך לישיבה, ועוד אין לו, ואתה כולך עמוס ותרוד, אז נכון שאין לך מוטיבציה פתאום לעצמך או לדברים אחרים שכן היה לך בעבר. חוסר מחויבות למטרה, דבר רביעי, אני לא מספיק, יש לי את הלמה. אין לי מספיק דחף פנימי שידחוף אותי, ומילא אני לא מחויב, אז בסדר, הסכמתי, אמרתי, אבל לא, זה היה לפני שבועיים הרב. ודבר הנוסף האחרון, זה בעצם אתגרים נפשיים. צריך לדעת שהרבה מאיתנו מתמודדים עם דברים שאנחנו מודעים להם ולא מודעים להם, למשל כמו חרדות, כמו דיכאון, דברים שלפעמים זה כעננה שפורסת כנפיה ובעצם מכבידה על כל התפקוד שלנו, וגם על המוטיבציה כמובן. אז אוקיי, אז עד כאן הבעיות, בוא ניגש לפתרונות. שלב ראשון, כידוע בחזל, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יקיריי, תשנו את ההתנהגות שלכם. אם תשבו עם הפיג'מה על הספה בבית ותחכו שהמוטיבציה פשוט תקה בכם כרכבת שועטת קדימה, יקיריי, זה לא יקרה. זאת אומרת, תתלבשו, תתחילו לזוז, אתם תראו שהתזוזה שלכם מגבירה מעט המוטיבציה. אתם רוצים? תשאלו את עצמכם, מה הייתי עושה עכשיו אם הייתי חדור מוטיבציה? אוקיי? תחשבו מה הייתם לובשים, תחשבו מה הייתם חושבים, תחשבו איזה מעשים הייתם עושים. ואז תעשו את זה. תתלבשו מה שאתם רוצים להתלבש, תתחילו לחשוב מה שאתם חושבים ותתחילו לעשות מה שהייתם חושבים או הייתם עושים. ואתם תראו שבשלב מסוים רמות המוטיבציה עולה. אז נקודה ראשונה, אחרי המעשים נמשכים ללוות, פשוט להזיז את עצמנו, אין מה לעשות, נהדר. דבר שני, בואו נביא את הצד השני. בכל בית משפט יש אומנם קטגור שתפקידו להשחיר את המצב ברמה הגבוהה ביותר. כמה הנאשם אשם, וכמה אין לו תקנה, וכמה מגיע לו עונש מפה עד הודעה חדשה. אבל בכל בית משפט מתוקן יש גם סנגור שאמור להשיב לו מלחמה שערה, לא להתרגש מכל הטענות שהוא אומר, לא לזוז מילימטר, הכל שקר. אין כלום ולא היה כלום. תמיד לא מתרגש משום דבר. חביבי, אני, יש לי את הדעה שלי, פתאום, אתה רואה, אתה מקבל קצת את המערכת הביטחון שלך, למה? כשאתה שומע את הקטגור, הוא עושה אותך כזה קטן, כזה מסכן, כזה הרגשה, יו, מה יהיה? אמא, אני מרים את הידיים. לא, אנא תאמץ לעצמך סנגור, זאת אומרת, אתה תהיה סנגור של עצמך, ברגע שעולות מחשבות. זה גדול עליי, אני לא מסוגל, יש עליי אומס, לא בא לי. כל אלה, סליחה שאני אומר, הם תירוצים נלוזים של העשב הפנימי שלך, שמנסה להשחיר את התמונה ולהשאיר אותך קטנה ומללה ובבית. נא לאמץ סנגור, לתת לו ביטחון עצמי, תנסו לדמיין שאתם עורכי דין כאלה, פייטרים במהות שלכם, קשוחים למשעי, ולהתחיל להחזיר טענות, רבותיי, נכון, אתה צודק שנפלתי פעם אחת, נו, אז מה? תראה לי מישהו אחד שלא נופל. זה שלא הצלחתי עד עכשיו, זה לא אומר שאני לא אמשיך להצליח, כי ההולכים בחושך, או אירוע גדול, אתה תראה מה זה, וכן הלאה. תחזירו לו תשובות. חזל אומרים במשנה באבות, דע מה שתשיב לאפיקורס. שמעתם את זה פעם? דע מה שתשיב לאפיקורס. מי זה אפיקורס? אפיקורס אחד שלא מאמין. יופי, אז גם אנחנו לפעמים קצת אפיקורסים כלפי עצמנו. אני לא מאמין שאני סוגל, אני לא מאמין שאני יכול, אני לא מאמין שאני אצליח. סליחה, דע מה שתשיב לאפיקורס. תכניסו לכם כל מיני משפטים, תכניסו לכם ידיעות, תערערו אותו. בוא, מאויבי תחכמני. הרי מה הכוח של עמלק, שהוא צאצא של עשיו כמו נכדו. מה הכוח של עמלק? להכניס ספקות, נכון? גם אם אתה מרגיש בטוח בעצמך, ואתה רואה כל סתם אנשים, לא יודע מה, הוא חזר בתשובה לפני יומיים, מרגיש זהו, השם הוא אלוקי, מרגיש כזה ביטחון, חזר מסמינר הערכים, יופי, הולך לעבודה, ופתאום מישהו זורק לו איזו שאלה, ופתאום הוא מרגיש כזה, רגע, אני לא יודע, אני, ככה אמרו לי, ויש שם מרצים מאוד טובים, וכן הלאה, אופה, הכניס לך ספק בלבלבות, ואז ממילא אתה רואה, קצת יורד לך מוטיבציה. אז באותה מידה, קודם כל תכניס ספקות לקטגור. מרבותיי, עם כל הכבוד לכולם, אני שמעתי אנשים שנפלו כמה מיליון פעם, בסוף כמה ונעמדו. זה כמו מלחמה, האחרון הוא משנצח. לא אכפה לי כמה קרבות הוא הפסיד באמצע. ולכן הנקודה העיקרית, תחפשו לכם טענות, תחפשו דברים שיחזקו אתכם, תנו כוחות לסנגור שלכם, להשיב מלחמה שערה, אוקיי? לכן זו נקודה שנייה של להביא את הצד השני. נקודה שלישית, בואו נתאמן בחמלה עצמית. דיברנו על זה כמה פעמים. אנשים חושבים, וזה בטעות, שאם הם יהיו קשים עם עצמם, זה ייתן להם יותר מוטיבציה. יפה, אבל לא מדויק. בדרך כלל ביקורת עצמית קשה לא עובדת לאורך זמן. בשלב מסוים אתה תישבר, בשלב מסוים אתה פשוט הופך להיות האויב של עצמך, אתה מקטין את עצמך, אתה מחליש את עצמך, וככה זה לא עובד. מחקרים מראים שחמלה עצמית יותר מעודדת למוטיבציה מאשר ביקורת עצמית יתרה. עכשיו שאני אומר חמלה עצמית, זה סתם ככה, זה גם עוזר מאוד לחרדות, דיכאון ולחצים, אבל זה לא הכוונה היא להגיד לעצמי, אתה האדם הכי טוב בעולם, אין כמוך לאדמות וכדומה. לא, 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 לא. חמלה עצמית, בוא נגדיר אותה, זה האיזון בין קבלה עצמית לשיפור עצמי. בסדר? אני חייב לאזן בין המציאות הנוכחית, ללמוד לקבל את עצמי איך שאני, נכון? שאני בעזרת השם בסדר גמור עכשיו, אני בדרך של שיפור, אני לא מושלם, אני רחוק מזה, אין בעיה, אני לא יודעת בזה, אבל אני רוצה לאזן בין קבלה עצמית לשיפור עצמי. לא לחשוב שאני מושלם, איך שאני, ואני לא צריך כלום, הנה הרב, אני בסדר גמור, הלוואי ירבו כמותי בישראל, הרב, סך הכל אני לא גונב, לא רוצח, לא, הרב, אני מכבד מאוד, אני אפילו, אתה יודע מה, אני ביום כיפור צמתי, אני ביום, תקשיב, באמת חזק וברוך, זה יפה מאוד, אני מאוד מעריך את זה, אבל יש עוד כמה מצוות, יקירי, אוקיי, בואו לא נתאמם פה, כאילו אנחנו נולדנו אתמול, אז ההבדל, בואו נקרא זה האיזון, בין קבלה עצמית לשיפור עצמי, זה הגדרה יותר של חמלה עצמית. זאת אומרת, אני רוצה לדבר לעצמי כחבר טוב. אני רוצה להיות המאמן של עצמי. אבל אני לא יודע אם אנחנו דור של המאמן הרוסי. אתה יודע, דמיין אצלך מאמן רוסי כזה קשוח מאוד. חרשה, אתה יודע, קום! יפה, אני לא יודע אם זה מתאים לאופי הישראלי שלנו. אבל גם לא עכשיו ילדי הפרחים, ובואו נתחבק פה ונשאר שאנחנו ונעשן איזה משהו. גם לא. זאת אומרת, לדחוף קדימה, להיות רציניים, אבל כן להתאמן בחמלה עצמית, דבר שלישי. דבר רביעי, חוק 10 הדקות. אמרנו שחוק 10 הדקות יחזור פעמיים בתכונית, כאשר פעם ראשונה אמרנו, יש לך איזה הרגשה של אי נוחות שאומרת לך, בוא נעשה משהו, והמשהו הזה איננו טוב, אז תדחה את זה ב10 דקות, לא עכשיו, אוקיי? ובדרך, בעזרת השם, אחרי 10 דקות ילך טיפה יותר קל, אי רצון להתמודד עם זה. כי ברגע שאתה אומר, לא, אז עצם הלא הזה, כאילו, זוז, אני רוצה. עוד 10 דקות, אז תירגע, שאחרי, דבר את עוד 10 דקות. אבל החוק ה10 דקות שעכשיו אני רוצה לדבר עליו, זה 10 דקות של ההתחלה. מה הכוונה? במקום להעמיס על עצמך, אתה אומר לעצמך, תקשיב הרב, ללמוד עכשיו 4 שעות, אני לא מסוגל הרב, אני לא מסוגל. או להבדיל, מה האימון של 1.5 שעה? 1.5 שעה להתאמן הרב, לא מסוגל. הליכון, 5 קילומטרים, הרב, זה לא אנושי. אין לי בעיה. אז רק 10 דקות. כל דבר שאתם רוצים לעורר לכם את המוטיבציה, אל תסתכלו על גודל המטרה, 10 דקות הם יכולים. מה? 10 דקות אני מסוגל? כל דבר אני אומר לכם. חוץ מי אולי לא לנשום. אבל 10 דקות אני מסוגל, אז תתחילו עם 10 דקות, פשוט מאוד, ואחרי 10 דקות תשאלו את עצמכם, אתם רוצים להמשיך או לא? אם אתם לא רוצים, אני באשת תעצרו, אבל אתם תראו שאתם אחרי 10 דקות תמשיכו בעזרת השם. דבר חמישי, צא לטבע. יקיריי, בורא עולם ברוב חסדיו, אחרי הגשם עד, בחוץ, מה שנקרא, נראה מדהים. כל פינה חומה שהייתה עד לא מזמן, היא רק רכה עכשיו, עם דשא שאתה, אתה, מאיפה זה הגיע? כאילו, זה יופי. אין פינה חומה, מה שנקרא. תראה איך אלוקים צבא בשניות את כל העולם בירוק. צו, צו לטבע. היום לך לא צריך להיות רחוק. אל תלך לי באמצע עכשיו רחוב סואן. אם אתם יכולים לאיזה יער, לאיזה גינה ציבורית, קצת תראו ירוק בעיניים, אוויר צח, כן, בלי מסכה, אפשר, אתה עושה ספורט, תוריד את המסכה, תשאף אוויר, זה עושה פלאים לפני מוטיבציה. ולכן הנקודה העיקרית היא גם מפחית לנו קצת עייפות מוחית, מה שנקרא, הירוק, הטבע, הציפורים, הריח, נותן לנו קצת אפשרות להתחדש בצורה טבעית ונכונה. דבר נוסף, תחברו משימה שאתם צריכים לעשות למשהו שאתם נהנים ממנו. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו צריך לעשות נגיד התעמלות, בסדר? ולא בא לי ואין לי שום מוטיבציה, אני אעשה מוזיקה, ותקשיב, אני שם מוזיקה שאני אוהב, ופתאום יש לי חשק לעשות את זה. זאת אומרת, אני מצרף למשימה שאני צריך לעשות משהו חיובי, בסדר? אני אתקשר לחבר, בוא נעשה ביחד הליכה, או בוא נקבע חברות, אבל אני אוהב את החבר הזה, הוא באמת בחור טוב, כיף לי ללמוד איתו, אז הלימוד תורה זה המטרה שלי, החבר הוא האמצעי, אבל אני קושר את שניהם ביחד. כמו שמביאים כיבוד לשיעורים, כי לא בא לך לבוא לשיעור, אבל אתה אומר, וואלה, תקשיב, מביאים רוק עליך, חמים כאלה, אני אומר לך, זה לא יאמן הדבר הזה, נהדר, תדליקו איזה נר רחנים, אתם רוצים, לא יודע, תמצאו לכם משהו כיפי, שתצמיד אותו למעשה, או שתתגמלו את עצמכם בסוף העשייה, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו אני אעשה ככה וככה, אבל אחרי זה אני מתשפר את עצמי. ודבר אחרון חביב, זה הווה ננהל את הרשימת מטלות שלנו. זאת אומרת, ברגע שיש לנו המון דברים על הראש, אנחנו פשוט לא עושים כלום. בוא נעיף כל מיני דברים שהם לא הכרחיים, ניפטר ממשימות שאינם חיוניות לעכשיו, נתמקד מה שאנחנו חייבים, ואז נעבור לשאר הדברים. ולכן אני חייב לעדכן אתכם שאחרי חנוכה, בעזרת השם, אנחנו חוזרים לסדנאות, בחסדי השם יתברך, אמנם בהכל במסגרות של משרד הבריאות, פירוש הדבר ממש מצומצם. אז מי שרוצה, אחרי חנוכה, יש לנו סדנה של 3 חודשים, 12 מפגשים, 4 שעות כל מפגש, יסודי, עמוק, חזק ומקדם, בשיטת הרב פנגר, מה שנקרא ה-FHT, שכולל פסיכותרפיה יהודית נקרא לזה, או יותר פסיכותרפיה הוליסטית. זאת אומרת, מעבר לפסיכותרפיה, יש המון עבודה של דמיון מודרך, המון עבודה של ריפוי טבעי. ריפוי טבעי פירוש דבר צמחי מרפא, אבנים וקריסטלים, תרגילי נשימה וגולת הכותרת, ריפוי במגע יד. תתחברו לעצמכם, קיבלתם מתנה מבורא עולם, שאתם יכולים לעזור לעצמכם ולאחרים. עם רק מגע היד שלנו, איך עושים, איך לא עושים, זו הסדנה. 3 חודשים אינטנסיביים, רצינו לעשות את זה שנה, אבל בורא עולם החליט עם הקורונה אחרת, אז נתמצת את זה עד כמה שאפשר, ב3 חודשים לצאת עם כלים מעשיים, לטפל בעצמנו ובאחרים, במגוון דברים. וזה לא רק לאנשי מקצוע שרוצים לעסוק בזה, אלא אני חושב שזה כל אחד מאיתנו צריך את זה. כל אחד מאיתנו, אני אומרת, לשדרג את איכות חייו, זה המקום. כי לבד אנחנו לא עושים. אני יודע את גם על עצמי. ברגע שאתה מחויב, ברגע שזה פעם בשבוע, אין לך ברירה, שילמת, אתה רוצה, רצית. עכשיו, בשלב מסוים, אתה אומר, טוב שהתמדתי. ואתה עומד אחרי 3 חודשים, אתה עומד אחרי 3 חודשים, מסתכלת, כמה עברתי, כמה למדתי. ולכן, מי שרוצה ורוצה להיות חלק מהסדנה, טלפון אחד לכל הפרטים. רשמו. 055-67-64-641-055-67-64-641. המון תודה למוטי קופר הטכנאי, יאי צייטלינג המפיקה, שלכם יום מקסים, אנחנו נשתמע בעזרת השם, בלי נדר, מחר, יום טוב.